لي هيا يا هيا يا لا 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 لا
אתה לא מספיק מוכר לי, אני צודק או שאני אסני לי? אני צודק או שאני מזדקן?
חדש.
בסדר, אבל צודק. לא, כי לפעמים בני חוץ לארץ יותר ניכרים, ובני ארץ כשלא יהיה... מה השם?
ספורי
פירר. פירר? מאיפה?
ממריאל.
קשור לפירר אצלנו גם, מיכאל?
לוצ'י.
מה?
לוצ'י.
אתה בעיקר נכד של פירר מסיני. הכרת את סבא? הכרתי אותו היטב. חית על הסבא, מיוחד מאוד. ומה השם שלך לא שאלנו? יעקב מה? טוב, יפי. ברוכים הבאים. היום לא נלמד פרשת שבוע, כמנהגנו אלא נושא אחר, בעקבות הדיונים המשמעותיים שקורים בשבועות האחרונים ברחבי מדינת ישראל, ביחס לתורת ישראל ועל מחויבות אליה. אני רוצה רגע לפתוח בשתי הקדמות קטנות. הבאתי פה שני... מאמרים חשובים בעיניי. אתם יודעים, כשאומרים הרב, הרב זצ"ל, השאלה באיזה ציבור אמרת הרב זצ"ל. כשאמרת במרכז ושלוחותיה הרב זצ"ל, אז גם שם יש כבר קודים, כמו בברסלב, הרב, רבנו, מישהו יותר בקו, אז יש לו ביטויים מדויקים, מתי זה רבנו, נכון? מתי זה הרב? וכן הלאה. וכשאומרים אצל האמריקאים הרב, הרב זה רב סולובייצ'יק. כשאומרים באנגליה אני לא יודע מה זה הרב, אבל בחרתי להביא פה את שני הרב, את הרב ואת הרב, כדי לנסות ללמוד מתורתם. ולצערי הרבה פעמים לא בכל המקומות רגילים לחבר בין שני ענקי הרוח הללו, כל אחד וייחודו וכל אחד גדלותו, מבלי לתת תארים וכמויות לגדלותם של כל אחד מהם. ולעיתים נראה בחוץ יש תחומים שהם בהם כאילו הרב סולובייצ'יק זה תלמידיו, זה זווית אחת של תורה יותר מודרנית, פלורליסטית, פתוחה, ואפילו יש כאלו שחושבים שוותרנית וכן הלאה וכן הלאה. ואילו הרב קוק תלוי אצל מי, אצל אילו שרק משתייכים בגדול למחנה המכונה הציונות הדתית, ברור להם מדי פעם מצטטים משפטים כאלו, אתם בטח מכירים אותם, זה לא משנת הרב קוק. אחד שלא יודע כמה הוא יצא ללמוד משנת הרב קוק, זה לא משנת הרב קוק. כמו ביטויים מאתמול, זה לא משנת הציונות הדתית. מה אומר את זה הרב דרוקמן הזה? בסדר, יש לו משהו במרכאות, יש לו משהו במשנה הזו שאומר את זה, איש פוליטיקה, זה לא משנת הציונות הדתית. אני לא יודע מי, אם זה לא החברה הציונות הזו, אולי הוא יודע. האם זה משנת הציונות הדתית? אני יודע מאיפה הוא יודע, כן? לא יודע אם אתם עסוקים בתוך הדיונים הסוערים שיש בשבועות האחרונים ובימים האחרונים במיוחד. אז יש איזה ציור כאילו שהרב קוק הוא, מי שלא מכיר בכלל, כאילו הרב קוק היה עם סנדלים וסנדלי טבע וכזה תנועת נוער מעורבת מסתום, ועל זה הדרך עוד ועוד 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 וותרן. הרב קוק היה דרכי הדרכי נועם שאין כדוגמתו, אוהב ומקרב תבויות, אבל גם אין כמוהו ראש וראשון לנאמן לאמיתותה של תורה, בלי לסוק אם לא הנימה, לחזק בדקה של תורה כלשון הרמב״ם. וכן, טוב לראות את שני הגדולים הללו מתנבאים סוגיה מאוד משמעותית בלשון אחת. לפני כן אני רוצה לספר סיפור קטן על רב מוישה פיינשטיין. רב מוישה פיינשטיין היה פעם בתפילת מנחה בישיבה, וטלפן להנהלת הישיבה, למנהל, טלפן איזה גביר גדול מאוד שמאוד היה משמעותי לישיבה, ורצה לדבר עם רב מוישה פיינשטיין. המנהל הלך לקרוא לרב מוישה פיינשטיין, הוא כבר סיים את תפילת עמידה שלו, אבל המזכיר בא ואמר לו, אז הוא הראה לו שיש לו מאחורה תלמיד שעוד לא סיים את התפילה והוא לא יכול לפסוע אחורה ללכת. המנהל היה מאוד לחוץ, רב מוישה פיינשטיין ציין, דרך אגב זה כמובן טעות של התלמיד, כי יש דין בגמרא שעשו את פלח רבו כדי לא לצער את רבו, אחד מהסיבות בראשון. כל מקום, רב מוישה פיינשטיין ממנו ככה, וזהו, לקח כמה דקות ארוכות. המנהל היה מאוד לחוץ, כנראה זה מאוד הביך אותו שהגביר ההוא מחכה בקו. ואחרי זה כשהוא בסוף דיבר איתו, אחרי הדיבור, אז שואל למנהל הישיבה, שואל את הרפיינשטיין, אומר לו, ראש השיבה אולי יסביר לי. אני שואל, אין איזה יתר פה? עכשיו מי יותר מומחה בכל שעות הדחק ותאירים למצוא? רב מוישה פיינשטיין, אם נלך, לא צריך להסביר לא את גדלותו התורנית בפסיקה מהשורה הראשונה של הדורות האחרונים, ממש מהשורה הראשונה שבראשונה, שונה במלכות, וגם יכולות התמודדות שלו עם מצבים מורכבים. עונה לו רב מוישה פיינשטיין, ראית פעם קיר מאחוריך? אפשר לעבור דרך קיר? אומר לו, כשיש סעיף בשולחן ערוך, זה כמו קיר מאחוריך. אי אפשר לפסוע אחורה כשיש קיר מאחורה? כשיש סעיף בשולחן ערוך, אי אפשר לפסוע אחורה. זה קיר מאחורה. רק כזה אני רוצה לקרוא את התורה הזו בין היה, הדברים של רבי לוי בר חמא בשם ריש לוקיש. אמר רבי לוי בר חמא, אמר ריש לוקיש, מה היא דכתיב? בדברים, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ואתן לוחות האבן, אלו עשרת הדיברות, והתורה זו מקרא, כלומר כל המקרא, לאורותם זו גמרא, גמרא בלשוננו תורה שבעל פה ופירושי חכמינו הקדושים, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. מסביר הרב קוק, קרא כאן הלוחות לוחות אבן. למה צריך לקרוא להם לוחות אבן? לדעתי בכוונה מדויקת, וכן בעוד איזה מקומות, כבר העיר על זה יפה הגאון מאקלנבורג ז"ל בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית לשבת, הביאו רק כתב הקבלה. מקווה שמכירים את הפירוש החשוב הזה, שהוא משתייך לפירושם של גדולי רבני גרמניה מתלמידי בית המדרש של רב עזריאל אלדי סיימן. מקווה שמכירים את השם, יודעים מה זה? לא יודעים, צריך לזכות להרחיב על זה. יש פלג חשוב מאוד ברבני גרמניה, תמידי חכמים מופלגים שעירתם וחוכמתם קדמה למעשה לחוכמתם, אפשר לומר, היו רחבי אופקים מאוד. אז חשוב מאוד הסיפור פה, לכן אני אומר אותו. אולי אחד מתוכם אתם מכירים ודאי, הלא הוא הרש"ר הירש. הרש"ר הירש היה בית מדרש שלם שבראשו עמד, יש פה איזה מישהו שהוא גדל בחברה פייניקית?
חורב.
מה?
חורב.
בזריאל אלדי סיימר, זה, אני לא אומר את זה בהגייה הנכונה כמובן, זה בהגייה יקית כבדה. בזריאל אלדי סיימר, רדץ אופמן, פוסק עצום, פרשן מקרא עצום, בעל הכתב הקבלה, רש"ר הירש, רב פוסק גדול ופרשן גדול, כל אלו נכנסו לפרשנות התורה. אתם יודעים למה? למה הם עסקו פרשנות התורה? כנגד כל המשלחים יד בתורה. אמרו, אנחנו מפרש את התורה באופן שהוא חדש עם ישן כאחד, מחויב לחלוטין לישן, מחויב לחלוטין לקודש ופירוש חכמי ישראל לדורותיהם. ועל כן כולם עשו מלאכת קודש. אמר פעם רבי ישראל סלנטר, אמר רבי עזריאל סלנטר, רבי עזריאל אידסיימר, אמר, אני אצלי לא מחנך לגמרי כך, אבל יהי חלקי עמו מה שהוא הצליח לחולל ביהדות גרמניה, שפגעי ההשכלה נגסו בה בכל פה. לכן כל אלו היו יראתם העצומה קודמת לחוכמתם הגדולה, ודאי קודמת לידיעות שאר החוכמות שגם בהם הם היו מוכתרים. זה חשוב לשמוע את הדברים מפיו, וכמדומני שזה הסיבה שהרב זצ"ל בן היה פה, עשה דבר חריג שהוא לא עושה בדרך כלל. תחפשו בן היה, אתם בטח בקיאים בן היה פה, אתה יש פה כמה בקיאים בן היה, לא? תחפשו בן היה כמה פעמים הרב קוק כשהוא מביא איזה פירוש, הוא אומר כפי שכתב זה וזה, דעתי נער יספרם, לא? בטח לא לכתוב אחרונים, בטח לא לכתוב איפה הוא כתב את זה אותו אחרון, ולכתוב שכתב את זה פעמיים, סידורו לתפילה והפירוש לו בכתב הקבלה. מה זה חשוב לנו? לעניות דעתי ברור למה זה חשוב. כמו שאומר הרבי מקוצק, לא רק חשוב מי אמר, מה אומרים, חשוב מי האומר. מי אגב הרבה שקמה סידלי על העניין הזה, מה הוא אמר? ולדעתי הנה, האבן היא החומר שעליו והחרות מכתב אלוקים, והנה המשנים את התורה ברשעת דעותם יאמרו, כי צריך לשמור רק את רוח התורה וכוונתה בכללה. ובדרך כלל כשמתכוונים גם רוח, זה רוח רק בתחום אחד, רק בתחום אחד של טשטוש כל זהות. אם המילים של אהבת הבריות משמשים קרדום לחפור בו לטשטוש אמיתות, אז את זה מקבלים, זה הרוח שמקבלים. לא כי אוהבים אפילו את הרוח כיום, לא בכך אוהבים את הרוח, כי למשל רוח של צניעות זה לא נצרך, מה שצריך זה רוח כזו שתטשטש זהות. אבל היו דורות שאפילו את הרוח של הצניעות קיבלו, אבל בגדול בלי מחויבות כלשונו של הרב אל רוח התורה וכוונתה בכללה, אך המעשים שהוא חומר התורה, הוא הכלים, הם משנים לפי רוח הזמן, כדי להוציא מדעות נכזבות כאלה. נתן הקדוש ברוך הוא את עשרת הדיברות שהן אות הברית על כל התורה כולה, בחומר אבן, חומר קשה שאין שום שינוי יכול לשלוט בו, הוא לא משתנה ולא ישתנה, לא עם רוחות כאלו ולא עם מצדים כאלו ואחרים, הוא לא משתנה, הוא לא יכול להשתנות. והבעיה הקשה היא שחודר פנימה גם אל המחנה של כאלו שמוקדים את עצמם דתיים, השפעות קשות מאוד ממה שמכנה פה הרב קוק מהדעות הנכזבות הללו. ולא רק זה, לביני חלק הדעות הנכזבות יכול להיות הדעות העיקריות שסכנה נוראה לזהות היהודית וכמובן לתורת ישראל. כדרשת חז"ל שסנפירינון היו, דהיינו אבן, האבן שממנו היו עשויים לוחות האבן של סנפירינון. מה מייחד הסנפירינון, מישהו יודע? שום דבר. בוא נגיד את זה קצת בשפה שלנו, נעביר את המשל, נתרגם אותו. במפגש הרוחות, מפגש התרבות בין הרוח של התורה ומה שהמעשים משקפים את הרוח הזו, כל רוח אחרת אמורה להידחות, להינמס בפניה, להתבטל בפניה. והמסר הזה אותו יתמו חז"ל הביטוי והתורה לוחות האבן, כדרשת חז"ל של סנפירינון היו, שאפילו פטיש, איך לקרוא פה? יפוצץ או יפוצץ? ברור שיפוצץ. אפילו פטיש יפוצץ על ידם. הפטיש הוא ברזל. מי שמכיר את הביטוי של ז'בוטינסקי, וגם פה טוב להשתמש בו, קיר הברזל של דעות נכזבות הוא יפוצץ, כלשונו של חז"ל, על ידי לוחות האבן של התורה שעשויים מסנפירינון, שהוא חומר שאין דבר שיכול עליו. יפוצץ על ידם, להורות שאפילו החומר של התורה הקדושה, החומר, לוחות האבן זה הלוחות, זה לא האותיות, אפילו החומר של התורה זה כביכול המעשים, לא הרוח, לא האותיות פורחות באוויר, אלא החומר, אין שום שינוי יכול ליפול בו חס ושלום. וכל המעשים שאנו מצווים מפי השם בר בעשיית המצוות הם חוק עולם, דבר ציווה לדור ודור. למה הוא השתמש בפסוק הזה? למה? דבר ציווה לדור ודור, דור ודור, דור ודור. זה לכל הדורות נכון. והנה המארסים בנו פינה דעותיהם הרעות על ענייני תורה שבעל פה, שמצינו פעמים נגד פשט הדקרה. כלומר, מצינו בענייני תורה שבעל פה פעמים רבות דברים שהם לכאורה נגד פשט הכתוב. ניתן דוגמה המפורסם ביותר ביניהם, מצוין, עין תחת עין, נפש תחת נפש. שמעתי בשבוע שעבר את אחת מהנלחמות בקודשי ישראל כדי להטריס על דברים שאמר רבי אלקרים. הם רק כמו שכל אחד מבין שלא מקיים מה שהתורה אמרה, נפש תחת נפש, עין תחת עין, גם הוא מודה שלא מוצאים עין, אז גם דברים אחרים משתנים עם הזמן. אצלנו חז"ל שלום, מה שכתוב, מה שחז"ל פירשו ברוח קודשם, זה כתוב בתורה, פשט התורה. וגם לפי חז"ל ברור למה התורה נקטה בלשון עין תחת עין. היא רצתה להגיד, גם אם אתה משלם, תרגיש שהיה ראוי להוציא לך את העין. כי רק אם היית מרגיש את זה, אתה מבין מה הזקת. אחרת אם תהיה עשיר, תחשוב שבתשלומין פתרת את הבעיה. תהיה שור המועד, תשלם לאנשים, תגיד, מה הבעיה שילמתי? כמו העולם המודרני, שאת הכל משלמים בכסף ונקיפות מצפון עין. התורה אומרת, אל תסתפק, כלשון הרמב"ם הלכות שלו, אל תסתפק בזה ששילמת, עד שירצה את חברו. איך מרצים? שתרגיש מה זה עשה, מה קורה לך אם היית במקום. אז התורה שמצינו פעמים נגד פשט הדקרה, ודימו שחס ושלום שינו חז"ל בתורתנו הקדושה, אבל באמת הכל קיבלו למשה מסיני בתורה שבעל פה. כן אמר את לוחות האבן, אלו עשרת הדיברות, שחומר שלהם גם כן חזק בלא שום שינוי, ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו. וגם התורה והמצווה שכתבתי לאורותם, כולם ניתנו למשה מסיני, לא נשתנה ולא ישתנה חס ושלום דבר אחד, דבר אלוקינו יקום לעולם. אני עכשיו לא נכנס לסגנונות דיבור. אחד יגיד צריך לבטא ריחוק מתופעה מאוד מסוכנת שפוקדת את החברה היהודית, אחד יגיד צריך לבטא את הריחוק מזה ואת הביקורת העזה על זה ואת ההסתייגות הקשה מזה בשפה כזו, ואחד בשפה אחרת. תמיד ודאי שטוב ימחור בשפה שהיא, אבל דבר אחד אסור שיקרה, שהמיתות לרגע אחד ישתנו. וקורה, אי אפשר לברוח מזה, ועל זה הדיון למען האמת. הדיון הוא לא איך הרב יגאל ביטא את הדברים, לא על זה הדיון, באמת לא על זה הדיון. הדיון הוא על דבר אחד, האם זה לגיטימי שיהיה סולם ערכי נצח או שאין סולם ערכי נצח, אלא הסולם משתנה לפי רוחות חולפות ומשתנות בעולם הכללי שמנסות לחדור לכרם בית ישראל. על זה הדיון בחברה הישראלית לפחות. האם הדיון הוא איך מישהו משתמש בזה סמנטיקה, זה ביטוי אחר, דיון אחר, והוא ודאי תמיד קיים ותמיד נכון. וודאי שכשיוצא מפיו של מי שתמיד אמון על לקרב יהודים, על כאלו שזה הבית המדרש שלהם, זה ההוויה שלהם, זה החינוך שלהם, זה ברור שכשהם אומרים את זה, זה מקום של כאב והרגשה שסולם הערכים פה נסדר. ועל זה הדיון, על סולם הערכים, ועל זה שצהל, לא יודע אם שמעתם את תוכן השיחה השלם, יודעים מה מדובר או לא יודעים מה מדובר? לא יודעים מה מדובר. טוב, אז אני אומר, ראשי הישיבות צריכים להתקן תלמידים בחדשות, החדשות הללו זה תורה, ללמוד אנחנו צריכים. יש בשבועות האחרונים מתקפה עזה על כל הזדמנות של בא הרב או אומר או אמר לפני כך וכך וכך שנים איזה משהו שבשם התורה שהוא לא תואם את הקודים הרעיוניים של עולם ערכים הכי פוסט מודרני שקיים אומות העולם, ושחדר לצערנו לשולי החברה בישראל, אבל לשוליים כאלו ששולטות על התקשורת ועל כביכול חוטה, על המצפן כביכול הישראלי. ולכן כשמונה לפני שבוע הרב יעל קרין תפקידו, בלי שאני דן בכלל לא על הרב יעל ולא על פועלו ולא אם הוא היה בסרט צנחני מפקד, זה לא רלוונטי כל זה, מונה הרב צבאי חדש, הלכו בדקו כמעט לפני עשור משהו שהוא ענה בענייני אשת יפת תואר, ואחד העיתונים החשובים במדינה, לפחות בעיני עצמו חשוב ובעיני כנראה חלק מקהל קוראיו ההולך ומצטמצם, מערך עמוד שלם, בוקר שלם, שהיה כתוב הרב צבאי ראשי מתיר לאנוס נשים בשדה הקרב. זה היה כותרת עיתון, לא כותרת, חצי עמוד ראשון, כל הארץ רעשה וגעשה סביב זה. הוא ענה, הסביר מה חלק מפרשי התורה מסבירים על אשת יפת תואר. אתם יודעים, היה פה כמה שרים חשבים מאוד על אשת יפת תואר, מי שהיה בדור של יותר מבוגר. לקחת את הפרשנות הממוקדת הזו, שים את הכותרת ראשית ולהגיד שזה משהו מתאים, ואז הוא מנה להתפרה. כמובן הוויכוח הוא בכלל לא נוגע לשאלה הזו, הוויכוח הוא שאלה אחרת לחלוטין, כשבמקביל להאשים אותו שהוא נגד גיוס בנות לצבא. מה רוצים, שרב צבאי ראשי ידבר נגד התורה? כולם יודעים שזה עמדת הרבנות הראשית לישראל. האם הם ממנים את הקצין רפואה ראשי לצהל אחד שמנוגד לאתיקה הרפואית של איגוד הרופאים בישראל? בחיים לא, בחיים לא. קצין רפואה ראשי בצהל הוא עומד בתקנים של כל הרפואה בעולם. מה רוצים, שרב צבאי ראשי חשוב שזה טוב להתגייס לבנות לצבא? אסור לו להגיד את זה? האם הוא צריך להגיד את זה בתפקידו? הוא לא אמר את זה בתפקידו. דרך אגב, ברור שהמתקפה היא לא על הדעות הנקודתיות, לא על המראות הנקודתיות, שבהם גם לשמוע את הדנים זה דיון של המרצים, כואב הלב. אין אתה, אדם לא מכיר את המונחים, לא מבין, זה לא איזה ויכוח פנים, ממש כואב הלב, כואב הלב. יצא לי בימים האחרונים, זה לא יאומן, אני בדרך כלל כשאני צריך להסתכל חדשות, כל אחד צריך להסתכל חדשות כידוע, קיבלתי איזה פעם מוסר מאחד מגדולי הרבס, שהוא שאל אותי איזה עיתון אני קורא כל יום. אמרתי לו, רבי, אני לא קורא. אמר לי, רב, לא קורא עיתון כל יום? איך אתה יודע מה מצאת בעם ישראל? מה אתה מתפלל? טוב, לא מגיעים אלינו עיתונים כל יום, וכבר היום יש דרכים אחרות. אני רואה רק שני אתרים קשרים, חסיד קשרים. כמה שאתרים משתדלים וכן הלאה, כן, זה לא תמיד, הכל תלוי בהם, אבל אני רואה שתי אתרים. רואה את כיכר השבת ורואה את ערוץ 7. זהו, רק שני אלו. לא נכנס מעולם לכל השאר, לא אז זה מדהים, הסוגיה האחרונה, בסוגיה שעוד רגע אני אספר, ערוץ 7 דן בזה מהזווית של הציבור הדתי, תורני, עם זהירות. יש אומרים מרובה מדי, יש אומרים, עם זהירות רבה. לא כולם אוהבים בה, אבל זהירות. כיכר השבת, כבר זה נוגע לסוגיות שנוגעות קצת לצניעות, מה לפי דעתכם? אין. אתמול הייתי אצל אמא שלי בבית אבות, אז היה ממול טלוויזיה שבה אין לא את כיכר השבת ולא את ערוץ 7, כפי שאתם מבינים, והיה מהדורת חדשות, והסתכלתי להבין שם זה כאילו ארבע מדינות אחרות, אפגניסטן וישראל, ארבע, שם בכלל שיח, הם לא תוכו, הם רצו להביא דיון על הציונות הדתית באחד ה... הם הביאו, זה לא יאומן, זה לא יאומן, החוסר יושר אינטלקטואלי, לא יאומן. הביאו סופרת שהיא כמעט מעידה על עצמה, שהיא נמצאת בציונות הדתית במקום הכי, 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 לא יודע איפה לשים את זה, כן? והביאו ראש תנועת חופש דת ומצפון בישראל, שהוא ודאי לא מייצג את הציונות הדתית, כפי שאתם מבינים. בחרתם להביאו, שתביאו... תהיו אגונים, תהיו אגונים. תקשורת אגונה, גלי ישראל, שמו שיטתם שתי דמויות. שמו רב אחד שמאוד תקף את מה שהיה לצערי, ורב אחד שמאוד הגן, מאוד גיבה. בסדר, שתי דמויות, אבל חוסר יושר. זה ממש עולמות מאוד כואבים של המרצים. ברור שעיקר הדיון הרחב בישראל הוא על השאלה הקריטית. האם יש זכות לתורה ולהולכים בדרכה להגיד סולם הערכים שלנו הוא לא כמו עלה נידף ברוח, הוא עומד על שלו? זה היה הטענות של רבי גן, שבצבא על ידי קצין חינוך ראשי משנים לאט לאט את כל סולם הערכים הצהלי, לוקחים אותו לסולם ערכים שלא, גם לא רלוונטי לצבא. למה צריכים לקחת, זה השאלה שהוא שאל, למה צריכים לקחת טייס או חיילים לצבוע מועדון של תופעות כאילו שהתורה כל כך גינתה אותם, ועוד לכנות את זה בשם גאה, שאצלנו גם גאווה זה מידה מאוד פסולה כידוע. לקחים חיילים לצבוע מועדונים כאלו, וזה לא קשור בכלל, לא קשור בכלל בכלל לאיך היחס ליחיד שמתמודד עם תופעות כאלו, זה לא השאלה בכלל. אז זה הסיפור הרב קרים. עכשיו הסיפור שהרב יגאל בשבוע שעבר הכינוס בהתמודדות מול התופעות של התנועה הרפורמית והשלוחות שהיא שולחת לתוך עניינים במהות של העם היהודי פה בארץ, מבלי שיש לה נוכחות פה בארץ משמעותית בכלל, על ידי הון ועושר ושלטון הם מנסים לשנות את הצביון היהודי של מדינת ישראל. והכינוס גדול מאוד של רבנים, ובין היתר דובר שם הרב יגאל לוינשטיין, והוא הראה, חשף בפני הציבור, ואם לא הוא, אז מי יכול לחשוף דבר כזה? את הרוחות הקשות שפוקדות את צה"ל בעקבות חיל חינוך בענייני שינוי עולם ערכים. הוא הצביע על זה, והוא הצביע בין היתר על הפגיעה הנוראה בתא המשפחתי, ועל התופעה שבציונות הדתית נהיה כאילו גם בה, ועוד יותר בחברה, כאילו הוא התמודד מול הטענה הזו, שמתמצא איזה ותרנות, ולא רק ידיעה איך מטפלים ביחיד, שיש לו התמודדויות, הנהיה לגיטימציה. הוא דיבר בשפה חריפה, ובין היתר הוא קינה את התופעה הזו בשם סטייה. ואחד האתרים שיש לו כיפה על הראש, אחד האתרים פרסם את זה כעבור כמה ימים, ונהיה שערה אדירה שלושה ימים. כל מיני ניסיון עוסק בזה, עוסק בזה בהרחבה גדולה מאוד, עד הרמה שמשרד הביטחון שלח לישיבת למכינת אלי, שהוא מבקש ברור איתה לדעת אם הוא יכול להמשיך תקצב אותה. אתם מבינים, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, שבאירוע ממלכתי כנציג של מדינת ישראל השווה את חיילי צה"ל לחיה הנוראה של אירופה, שאני לא רוצה להזכיר על שמי, בפי זה שר הביטחון גיבה, וזהו, נגמר הסיפור, וראש הממשלה חצי יד, ונגמר, פחות או יותר, מאחורינו, כלשונו. למרות שהוא לא התנצל. ולא שקלו לרגע אחד לעצור את קידומו עכשיו. וצהל שולח ראש ישיבה שבכלל זה הוא לא אמור, מה זיקה, מה הקשר, מה הוא פקוד שלך, הוא עובד אצלך, אם אתה אתם מפקחים על תכנים, מה אתם לא יודעים שהתורה מסתכלת על התופעות האלו כלשונה של תורתנו הקדושה בשם תועבה? נכון שהתורה מכנה עוד דברים תועבה, גם גנב במידות היא מכנה תועבה, באמת זה מתועב מי שגונב ומרמה את חברו במידות, זה מה שהתורה רוצה להגיד, זה דבר פעולה מתועב. האם מתעבים יהודי כזה? זה עניין אחר לחלוטין, כל יהודי גם כשהוא נופל, ישראל שחטה, ישראל הוא, מושכים אותם בעבותות של אהבה ועוזרים לכל אחד לבנות דברים בריאים ונכונים ועוזרים לו להתמודד, אבל כל אחד מבין שהתופעה הזו יוצרת מגפה עולמית. הרי מה אומרת לאנשים בשלב בלבול זהות שלהם? אומרת לו תנסה, תטעם גם את זה, כי גם זה לגיטימי, זה ברור, כל מטפל, כל רב שקצת התמודד יכול להגיד לכם את זה, ודאי כל מי שיש לו פרספקטיבה שהשתנה בכמויות. למה השתנה בכמויות? כי בגלל שיש לגיטימציה זה יוצר איזה תופעה שהיא פורחת. אנשים שמתמודדים בכלל לא מתמודדים עם ההשלכות שזה עכשיו עומדת מול זה, כל תורת ישראל שבוכה על זה, כותבת על זה את הדברים הכי חמורים שיש, איך לבטא את זה בסדר, אבל אם אפשר את האמת הנצרכת הזו, כשיש כל שבוע עכשיו בישראל, כל שבוע השם ירחם מצדי תועבה, כל שבוע בירושלים עיר הקודש, מה הנביאים אומרים על זה? בתל אביב, באר שבע בשבוע שעבר, איך אפשר להבליד? איך אפשר לא לומר את אמיתתה של התורה? מותר לנו להתעלם עם כל זה שאנחנו כולנו אוהבים להוכיח בדרכו של אהרון, דהיינו קום להוכיח, דבר על הטוב, אבל יש אחריות, אי אפשר שהתורה, משה רבנו לא פעם בא ואומר זה אסור, זה חמור, חובה להציב איזה מצפן אמוני, וזה בעיה קשה. לא רק זה, הדיון על זה כאמור הוא בעיקר נגד הזכות של התורה לומר שיש ערכי נצח, שיש לוחות אבן, ושבלוחות האבן אלו דנים על פי הכללים של התורה. אני רוצה לדבר תן רגע לקרוא כמה דברים, דברי הרב סולובייצ'יק, למדנו עד פה דברי הרב, כעת נבוא דברי הרב, אבל לפני אני רוצה לספר איזו בדיחה, נרקיר קצת את העניין, שהיא תעזור קצת ללמוד, יכול להיות שתמשיך את זה גם שבוע הבא, כי בעיניי זה קריטי, הסוגיה הזו, אז יכול להיות שזה גם שבוע הבא, רק אספר איזה מילתא דבדיחותא. צריך פעם מהכינוס של רבנים, קשה לי להגיד מכל הזרמים, כי אין אצלנו כל הזרמים, יש רק זרם אחד, אין כמו כל הזרמים. הביאו גם כמובן רב אמיתי אורתודוקסי וגם רבי רפורמי וקונסרבטיבי, כולם הצליחו להתאגד נגד העישון, אמרו שהעישון זה דבר חמור מאוד, העישון, יצאו בהודעה גילוי דעת שחייבים להפסיק לעשן. היה דיון מאוד ממושך, מאוד מתיש, כולם יוצאים מהדיון, אז פתאום רואים שהרב הרפורמי מוציא סיגריה מהכיס, זה סיגר טוב ומאשר, יש אליו איזה עיתונאי שמות שם וצלם, אומר לו כבוד הרבי אולי יסביר לי איך זה עכשיו יצא עם החלטה, אומר לו כן ההחלטה היא רצינית אבל תראה דברים משתנים, שעות משתנות, זמנים משתנים, זמנים חדשים, זה נכון לפני כמה שעות אבל זה לא בכך נכון לעכשיו. טוב, אתה אומר שגם הרבי הרפורמי, גם הוא הקונסרבטיבי שזה יותר מהדרין אצלם, כן? הוא כמו מוציא סיגריה, ניגש אליו, אומר לו רבי, עכשיו אתה חתום על הודעה כזו? אומר לו זה נכון, זה גם עקרונית, זה אמת עקרונית שהיא צחית, אבל היא לא חלה על כל אדם, יש בשביל צרכים מסוימות, זה מותר. ואז הוא ניגש, ויש גם הרב היה הרב האורתודוקסי, גם מוציא סיגריה, שאומר לו כבוד הרב, מה? הוא אומר אל תדען, מכרתי את הריאות שלי לנוכרי. בכל אופן זה בדיחה, אני רוצה שנייה לשאול מה ההבדל בבדיחה, גם בדיחה צריך ללמוד לפעמים, היא לא קודש בדיחה, אבל מה ההבדל? מה? על זה מה אמרו של הרב סולובייצ'יק, האם הדיון הוא דיון בית מדרשי פי כללי התורה או שהוא דיון חוץ בית מדרשי? אתמול הגיב על כל מה שתיארתי עד עכשיו, אתמול הגיב פוליטיקאי בכיר שמשתייך לציבור הדתי. פוליטיקאי בכיר. הוא מכל וכל הסתייג מדברי הרב לוינשטיין. הוא לא הסתייג, אני חייב לומר, מאיך אומרים. בצליל הברור הסתייגות גם היא תוכן האמירה. למרות שהוא גם אמר שהוא לא עומד מול פרשנות התורה, הוא הסתייג גם מתוכן האמירה. מתוכן האמירה, והגדיר, זה לא משנת הציונות הדתית. אני באמת, באמת לא יודע ממתי הוא חתום על משנת הציונות הדתית. להיות חתום על ספר בחינוך זה מישור אחד, חשוב. אבל להיות חתום על משנת הציונות הדתית זה לא מספיק להיות חתום על תוכנית לימודים. זה משהו הרבה יותר רחב, שדורש באמת מישהו שבקי, בקי. כן? ולא יודע, להגיד שזה לא יהדות? מי אמור להגדיר יהדות או לא? מי? נציג ציבור מעשי או אלו שאמונים על עולם הערכים? והדבר הכי קשה, שכל השיחה לא נאמר, הקשבתי, קראתי, לא נאמר מה הערכים שלנו כן אומרים. אי, לא נאמר שם. אני אולי לא אוהב איך זה נאמר, נניח שהוא אומר, אני חושב שאנחנו צריכים לקרב וזה מרחק, אבל לא נאמר. ובעינינו באופן ברור אי אפשר להתעלם שערכיה של התורה שהם נצח נצחים, הם מגדירים שרק דרך של הקמת בית נורמלי הוא הדרך הראויה, יש דרכים אחרות, הן דרכים לא יהודיות, הן דרכים שאינן בונות את העולם לתוהו ובוהו שביצר. זה היה חסר מאוד דווקא ממי שאמון על הענקת הערכים לילדי ישראל, דווקא על אחת כמה. ובוודאי זה יוצר אמירה שלוחות האבן הם פלסטלינה ודיבור נעים הוא האבן. דיבור נעים הוא חשוב ביותר, כל דבר הוא בנחת, אף על פי כן יש עיתים שדופקים גם על השולחן, אבל גם כשכל דבריך נשמעים בנחת, זה לא, ודאי לא ויתור על התורה, אבל אפילו לא להעלים את התורה. ודאי כשיש דיון כזה בחברה, אי אמירה ברורה בזה היא נזק כלפי אותם יהודים יקרים שמתמודדים עם זה, וגם אותם אנחנו בעיקר רוצים להציל מזה, את אלו שבביניים מתבלבלים וגם את אלו שמתמודדים. כדי להציל אותם צריך להגיד סולם ערכי נצח, וגם כדי לתת תוקף לתורה, לאמיתותה של תורה ולנאמנות שלנו. זה לא, קבלת התורה היא לא סתם דבר מן השפה ולחוץ, דבר אמיתי, מי ששמח בו לא מטשטש אותו. לא רק את הציונות לא מטשטשים, מי שמאוד מאוד אוהב ליבו על כל תג בזה, תורתנו הקדושה היא קדמה בכל המשנה הזו, וזה ודאי שמחויבים אליה באופן מוחלט. וזה לא ויכוח על סגנון דיבול, זה ויכוח על המהות. במקום הזה לכאורה אנחנו נמצאים במקום מאוד ברור. אני רק מזכיר את הכותרת של הרב סולובייצ'יק, אני מדיף שתראו אותו בפעם הבאה כנראה. הרב סולובייצ'יק כתב מאמר, אמר מאמר ששוכתב פה, הרצאה שהוא נתן אותה בתמוז לפני, תראו תמוז תשל"ה, לפני 31 שנה, תמוז, לא יודע מה זה אז תמוז, מה? 41 שנה, תודה רבה. אנחנו נלמד את הפעם הבא, אבל העיקר שלו להגיד שהר סיני זה דבר יציב. כשדנים בתוכו, דנים בתוכו בשפה בית מדרשית. והרב סולובייצ'יק במאמר הזה מצר מאוד שכאילו שיינקו מבית המדרש שלו מפרשנים את התורה הרחבת היקף שלו, את התורה הנעימה שלו, את התורה המשכילה מאוד שלו, ואת יכולת הדיבור העשיר שלו כתורה מטשטשת, שהיא משתמשת בכלים או מחויבת לכלים חיצוניים. הוא כמעט עושה על זה כמעט קריאה. הוא אומר, התורה שאנחנו למדים היא שומעת, אבל היא כל הכלים שלה הם כלים תורניים, ובכלים האלו אי אפשר שהתורה תזדייף. עם כל זה שהיא ודאי מרבה אהבה ומרבה קירוב, אבל היא גם יודעת להגיד מותר ואסור. אני רוצה לסיים בזה סיפור קטן ואת השאר נמר בשבוע הבא. סיפר לי קרוב משפחה שהיה בכינוס מנהלים לפני שנים שמשרד החינוך ערך להרבה מנהלים, ראה שמנהלים דתיים ושאינם דתיים. עלה לדבר מנהל בכיר שהגדיר את עצמו כאחד שאינו דתי, פנה לקהל, אמר, תגידו לי, כשאתם רואים את עשרת הדיברות, מה אתם רואים? מה הכי בולט לכם? אחד אמר, הכי בולט לי, קבל את אביך ואת אמך. אחד אמר, תגנוב. אמר, אבל כשאתם רואים את הלוחות על ארונות הקודש, הפרחות, מה הכי בולט לכם? אז אמר, לי הכי בולט, לא, 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 לא. זה מופיע כפי שכל אחד זוכר, הכי בולט. אמר, אני חייב לומר לכם, העוצמה שלכם נשענת על זה שאתם גם יודעים על מה להגיד לא. אתם יודעים המון על מה להגיד כן, אבל אתם גם יודעים על מה להגיד לא. הוא אומר, אנחנו לא יודעים להגיד אף פעם משהו מוחלט ולא. אין אצלנו דבר כזה. הרי כל אחד מודה שאם חס ושלום הייתה מתפתחת תופעה עולמית של אדם שחי עם בעלי חיים כמו שהיה בעולם העתיק וכמו שקיים עדיין בעולם הפרימיטיבי וכל מיני מקומות, והוא מבקרים אותו, מגנים אותו, מתמודדים מולו, כל אחד מבין שזה חובה מוסרית. אם המוסר של התורה שהוא מוסר הנצח שיתיר לנו אחריות לבנות עולם וליישב אותו, מגדיר ומכוון אותנו מה האמת ומה לא האמת, מה האמת ומה שקר, מה מותר ומה אסור, מכוון לזה, זה מחובתנו של עולם התורה לשים אותו על השולחן, בוודאי כשעומד בפרץ כל כך הרבה סכנות. זה בוודאי, איך להגיד, תמיד צריך להגיד את זה בצורה נעימה, אבל ברורה ונעימה. לעתים התורה חסכה בלשונותיה. איכם הכתוב ואמר, שמונה אותיות, איכם הכתוב ואמר, ואת החיה אשר איננה תאורה. אבל תגידו לי, אתם בטח מכירים קצת חומש. האם לעתים כתוב בתורה גם תמה, או תמיד כתוב לא תאור? מה? כל אחד שלומד את הגמרא הזו בפסחים ומתענג אמור לשאול את עצמו את השאלה הזו. אז זה בתורה שכל כך הרבה פעמים כתוב את המילה תמה, לעתים במשמעות הלכתית ולעתים במשמעות הרוחנית. למה התורה לא השתמשה בעיקרון הזה? כי התורה לעתים חייבת להסביר שדבר מסוים הוא פסול, מגונה, מרוחק. אי אפשר להשתמש במילים זה לא טוב. יש פעמים שלא טוב זה נשמע מאוד טוב, צריך להגיד המשמעות של זה. אבל התורה רוצה ללמד אותם שיקם הכתוב כדי שכשאתה יכול תשתמש במילים מעודנות יותר, ובוודאי כולנו אמונים על זה. אבל אנחנו אמונים שזה צריך להיות האמת והשלום יחד, ואי אפשר לוותר. איזה פרשה יותר מתאימה לזה מאשר שלהי פרשת בלק, שלהי פרשת פנחס? עכשיו תלפן אליי איזה בן של רב חשוב מאוד וסיפר לי שהוא שמע אתמול בתקשורת הדתית, בן של רב חשוב מהציבור הדתי, שאומר, אני השבוע אלך בעצמי, הגדיר אותו בתקשורת רב את אותו, אני אלך בעצמי למצעד התועבה כדי להראות שאני נגד הדיבורים שדיברו. אולי גם שיעבור על כמה קריטות בתורה אם הוא רוצה, כדי להראות הסתתרה חוכמת נבוניו. אולי גם תיסע בשבת תחלל שבת, כי מישהו נניח יגיד שבתורה כתוב שחילול שבת זה חמור מאוד, הוא לא הולך ליישם את זה, הוא אומר זה בתורה חמור מאוד, בגלל זה אולי תצטרף לתעשה מסע אופנוענים בשבת. אין, אתה לא, גם אם אתה חושב כך תגיד את זה, להצטרף למשהו, לגבות משהו שתורתנו הקדושה מגדירה אותו כל כך חמור, ומי שמגדיר אותו בסוף אתה רוצה לשים אצבע בעין לתורה, להגיד אתם חושבים שזה מגונה, בעיניי זה גאווה להיות כך. כמו שהגיב הרב הרצון הרוסי, אמר, אליי מגיעים המונים כאלו, אף אחד מהם לא גאה, כולו שבור ורצוץ. למה לפתח לאנשים האלו תחושה שגורמת להם לא לרצות להקים בית נורמלי, שלוקחת עוד אנשים שבכלל לא נמצאים במקום הזה, מצרפת אותם להתמודדויות המיותרות הללו. אנחנו שנאמנים לתורה הכתובה ושבעל פה, מתוך אהבה ואמונה שהיא אמת, היא אמת הטובה, היא לא האמת הדינית רק, היא האמת הטובה והנכונה לעולם, אנחנו שמחים בה, גאים בה, מה אנחנו ממש גאים, שרנו מה טוב חלקנו שזכינו לקבל תורת אמת. אנחנו שמחים בה, אוהבים אותה, דבקים בה, ואנחנו נאמנים גם לפרסם אותה ולהביא את דברה לציבור. כל יהודי שצריך עזרה, בין אם הוא קשל בכל תחום שהוא, אנחנו אוהבים אותו אהבת אמת ומקרבים אותו ומסיים לו, ואין רב שלא יתמודד עם זה. תאמינו לי, לא מניח שיש רב ראש ישיבה, רב שקהילה, שלא יתמודד עם אדם אחד או שניים או שלושה או הרבה שמתמודדים עם קשיים כאלו ואחרים. וכולנו גדלנו על משנתו של אהרון הכהן, אנחנו גם גדלנו משנתו של משה רבנו, שיודע גם להגיד, וכשצריך, אז אין ברירה, צריך להגיד את זה, מתוך אהבת התורה ומתוך אהבת כל יהודי שחשוב לו לשמוע את אמיתתה של תורה, כדי שיבנה בית יהודי נכון, ייבנה כל יהודי נכון, ועם ישראל כולו יעביר את תורתו שיש בה אמת ושלום יחדיו לכל העולם כולו, עד שינוסו הצללים, בשורות טובות.